שלום וברכה. אמנם אנחנו היום נעסוק בענייני יום העצמאות, אבל מכיוון שהערב יום הזיכרון, רציתי להזכיר מקור לדבריו של הרמב״ם בדבר מלחמת בר כוכבא. הרמב״ם כתב דבר שהמפרשים אמרו שלא מצאנו לו מקור. לא, זה לא קושי, זה הרבה פעמים יש לרמב״ם מאמרים שנעלמו מאיתנו, שהגיעו לידיו. והרבה הלכות נפסקו ברמב״ם, אם כן, על יסוד מקורות אמיתיים, מקורות עתיקים, אלא, כן, כפי שאמרתי, כן, יש לנו הרבה מאוד הלכות ברמב״ם שנפסקו על פי מקורות עתיקים, שלא הגיעו, שלא הגיעו לידינו. אף על פי כן, אנחנו יודעים שלרמב״ם המקורות האלה עמדו לפניו. למשל, הרמב״ם כתב בהלכות מלאכים, דבר שראינו כבר אתמול, שרבי עקיבא היה נושא כליו של בן כוזבא המלך. בן כוזבא, ידוע יותר בשמו בר כוכבא, היה מלך ישראל במשך שנתיים שלוש, ובר כוכבא היה נושא כליו. אמנם מובא בתלמוד ש... רבי עקיבא אמר על בר כוכבא שהוא מלך המשיח. סבר שגבורתו המלחמתית והלאומית זה התחלת המעשה המשיחי, אבל לא מצאנו בתלמוד מקור לזה שהוא היה בפועל משולב במלחמה. אבל במסכת מועד קטן בדף כ"א עמוד ב' יש קדמות רמז לדבר. נאמר כך: מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא. לא נאמר לנו כיצד בניו של רבי עקיבא מתו, וכיצד זה קרה שבניו מתו באותו יום. כן, כלומר, או באותה הזדמנות. מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא. בניו, מיעוט בנים, שניים. שני בנים של רבי עקיבא, אם כן לפחות, מתו. דף כ"א עמוד ב' במסכת מועד קטן. נכנסו כל ישראל והספידו הספד גדול. כל האומה כולה השתתפה באבל הזה. ובא לחלוק כבוד גם לבניו של רבי עקיבא וגם לרבי עקיבא עצמו. לא נאמר בתלמוד ממה הם מתו. כיצד מתו בניו של רבי עקיבא? שמן הסתם היו גם מתלמידיו של רבי עקיבא. ידוע לנו על תלמידיו של רבי עקיבא שמתו בין פסח לעצרת. כלומר, בתקופת ספירת העומר, מתו תלמידיו של רבי עקיבא. בניו של רבי עקיבא הם מן הסתם גם מתלמידיו. אבל לא נאמר בתלמוד ממה מתו. נאמר שמתו באותם הימים מיתה רעה. כך כתוב בגמרא במסכת יבמות, שמתו תלמידיו של רבי עקיבא מיתה רעה. מהי מיתה רעה? יש לנו במקום אחר בתלמוד, מסכת סנהדרין, הגדרה של מיתה יפה. ההפך של מיתה רעה זה מיתה יפה. כן, שאמרו, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה, זאת אומרת, שאם מישהו צריך לצאת להורג, להיות מוצא להורג בסנהדרין, צריך לעשות את זה בצורה שלא תבזה אותו. ועל יסוד זה, אחד התנאים דוחה את האפשרות להרוג בחרב כדרך שהמלכות עושה. זאת אומרת שמיתה רעה היא מיתה בחרב. אז אם נאמר לנו על תלמידי רבי עקיבא שמתו מיתה רעה, כהפך לאותה מיתה יפה שמובאת במסכת סנהדרין, אם כן מדובר שמתו בחרב. אבל עדיין הדברים לא מפורשים לגמרי. בהמשך נאמר כך: כן, מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא, נכנסו כל ישראל והספידו מספד גדול. בשעת פטירתן, כלומר כשאנשים עמדו ללכת הביתה, עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר: אחינו בית ישראל שמעו, אפילו שני בנים חתנים מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם. כלומר, רבי עקיבא התרגש מאוד מהכבוד שעשו לו, והוא אומר אפילו ששני בניו חתנים, או אפילו אם הם היו חתנים, רבי עקיבא מנוחם. כן? מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם. ואם בשביל עקיבא באתם, הרי כמה עקיבא בשוק. אלא כך אמרתם תורת אלוהיו בליבו, וכל שכן ששכרכם כפול, לכו לבתיכם בשלום. כן? עד כאן דברי רבי עקיבא. עד הגמרא דנה איך הוא אמר את המילה שלום, הרי אסור לאבל לומר את המילה שלום. בקיצור זה דיון שלם. אבל לכל פנים, הוא אמר את הביטוי המוזר הזה, אפילו שני בנים חתנים. טוב, מה הוא רצה לומר? אפשר להגיד על דרך הפשט. אפילו שהבנים האלה יהיו בנים חביבים ביותר, כגון בן חתן, מכיוון שאתם, ואתם כולכם, זה עשה כל כך, זה כאלה כבוד שיש כאן נחמה. אבל נראה שרבי עקיבא התכוון לרמוז להלכה ידועה. הרי יש לנו כלל שלמלחמת מצווה, מלחמת הרשות, חתן לא יוצא, נכון? שנאמר, תיקח איש אישה חדשה, לא יצא לצבא, ולא יעבור עליו בכל דבר, נקי לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. וכן גם נאמר, בשעה שיוצאים למלחמת הרשות, ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ישוב וילך לביתו. אבל ההלכה היא מפורשת במסכת סוטה, אם זו מלחמת מצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. ככה ביטוי ההלכתי, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. אם כן, מה התכוון רבי עקיבא לרמוז כאן? שפה ההלכה הייתה שאפילו אם בניו היו חתנים, היו צריכים לצאת לאותה מלחמה. אם כן, כאן נרמז שבניו של רבי עקיבא מתו במלחמה. כן, אנחנו רואים כאן שותפות של רבי עקיבא, רמוזה על כל פנים, שותפות רמוזה במלחמת בקורבה שהייתה בימה, וייתכן שזה אחד מהמקורות של הרמב״ם, שאמר שרבי עקיבא השתתף בפועל במלחמה. למרות גילו המופלא. איך השתתף? עד ידי ששלח את בניו לאותה מלחמה. כן, אנחנו רואים מצב כזה שרבי עקיבא שולח את בניו למלחמה, ומכן אנחנו לומדים רק מכאן אישור לכך שתלמידיו של רבי עקיבא מתו במלחמה. האמת היא זה שתלמידיו של רבי עקיבא מתו במלחמה, הדבר מפורש באיגרת רבנו שרירא גאון. רבנו שרירא גאון היה גאון. בשני המובנים של המילה, גם בגלל שהוא נשא את התואר כראש ישיבת פומבדיטה, וגם משום שהוא כתב את אחד הספרים החשובים ביותר בהיסטוריה שנכתבו אי פעם. כלומר, מה זה כתב ספר היסטוריה? זה היה בזמנו החופשי, ביקשו ממנו, שאלו אותו שאלה פשוטה, רבינו ניסים מקרואן שאל אותו שאלה אחת, שאל אותו, יאמר, יורנו רבנו, כיצד נכתבה המשנה? זה שלוש מילים, נכון? כיצד נכתבה המשנה? אמר רב שרירא גאון, בסדר, אני כותב לך, כתב לנו ספר שלם, אני אקרא איגרת רב שרירא גאון, שההיסטוריונים על יסודו עשו עשרות דוקטורטים. ושם יש תיאור ארוך ומפורט ממקורות היסטוריים מהימנים שהיו בידיו, שעל פיהם הוא מתאר את כל התולדות של תורה שבעל פה, ממשה רבנו ועד אליו. יותר מאשר עד אליו, עד בנו רבנו היום. הוא ממשיך את השושלת ממשה רבנו עד בנו של רבנו שרירא, רבנו היום. שלום, הוא מסביר בין היתר שתלמידי רבי עקיבא מתו בשמד. מה זה השמד? כל מקום בחז"ל שבו כתוב שמד, זה מלחמת בקורבה. ידוע מכל המדרשים כולם, וכך הוא אומר, והווה שמדה על תלמידוי ברבי עקיבא. שוב אנחנו רואים מקור היסטורי מפורש שתלמידי רבי עקיבא מתו במלחמה, והשאלה היא איך הם מתו? התלמוד תולה את מיטתם בעוון מוזר. איזה עוון? לא נהגו כבוד זה בזה, לא נאמר שנאת חינם, תמיד יש דרשות על שנאת חינם בספירת העומר, זה לא נכון. זה לא על שנאת חינם, אלא שלא נהגו כבוד זה בזה. כיצד ייתכן שאי נהיגת כבוד גורמת לנפילה במלחמה? מה הקשר בין הדברים? הדברים הם פשוטים. כאן שלא שמעו לפקודות. כשלא שומעים לפקודות של המפקדים, אז מתים במלחמה. כל אחד עשה מה בראש שלו, זה לא חדש. אז זאת אומרת ש... ש... מה? טוב, זה בכלל קושיה. איך יכול להיות שאתם דרך חיים ככה מתנהגים? אבל התלמוד נותן לנו עובדה. לא נהגו כבוד, זה בזה. שמעניין, איך התלמוד מתאר את מותם? התלמוד במסכת יבמות אומר, מתו בהשכרה. מהי מיתה רעה? השכרה. מה זה השכרה? השכרה זה מחלה של חניקה, מחנק. כן? שמתו. זה מין מגפה, וירוס. רש"י כותב דיפטריה? לא יודע, לא משנה, אסכרה זה ידוע, זו מחלה ידועה, היא מחלת הדיפטריה, לא יודע אם זה רש"י שכותב, על כל פנים זו מחלה ידועה, שגורמת למחנק. זאת אומרת שאתם רואים איך שמלחמה, מלחמה בגודל של מלחמת בר כוכבא, הפכה להיות וירוס. קצת קשה לקבל. ברור, אבל הגמרא כתבה את זה. הגמרא מתרגמת בשפה מובנת בזמן הגלות, עובדה פוליטית בזמן שישראל על אדמתה. והאמת היא שהדברים מפורשים בשפה הערבית. בערבית, כל מי שהיה בצבא יודע מה זה עסקר. זה הצבא, גדוד. נכון? הוא מתו בצבא, מתו בגדוד, במלחמה. הדברים כן מפורשים. על כל פנים אנחנו רואים שיש למלחמות מחיר. מלחמות יש למחיר. והשאלה היא, מה המשמעות ההלכתית של המחיר? כי המחיר של המלחמות לכאורה מונע שמחה. אז איך אפשר לשמוח כשהמלחמות גובות מחיר יקר בחיי אדם? שאלה זאת עלתה בימי קדם בזמן מלחמות החשמונאים. יש ספר קטן הנקרא בשם מגילת אנטיוכוס. מגילת אנטיוכוס הוא ספר עתיק, כתוב בארמית, שהראשונים מייחסים אותו לזקני בית הלל וזקני בית שמאי, והוא תורגם על ידי רבנו סעדיה גאון, ורבנו סעדיה גאון גם כתב פירוש לספר הזה. הוא התייחס אל הספר הזה כאל ספר חשוב מתקופת התנאים הראוי לפירוש, מגילת אנטיוכוס. ושם מסופר, אני קורא את התרגום לעברית, לא אקרא לכם את זה בארמית, אקרא לכם את התרגום לעברית. נאמר כך, בפסוקים נ"ב עד נ"ח, באותה שעה כאשר ראו בני מתתיה כי נהרג יהודה, יהודה המכבי, שרו ויבואו אל אביהם ויאמר להם, למה שבתם? ויענו ויאמרו, על אשר נהרג אחינו אשר היה חשוב ככולנו. נו, מצטערים מה? אז עזבנו את המלחמה, באנו לספר לך שאנחנו אבלים על אחינו. ויען מתתיה אביהן ויאמר, אני אצא והלחם בעמים, פן יובדו בית ישראל, ואתם נבהלים על אחיכם? ויצא מתתיה. וכולי וכולי. זאת אומרת, שם התיאור של המלחמה, ושם באמצע התיאור נאמר, ולעזר, אלעזר החשמונאי, היה מתעסק להמית את הפילים, והתבע בפרש הפילים. הוא מת. אלעזר החשמונאי מת. וישמחו בני ישראל, כי ניתנו בידיהם שונאיהם. הם רואים את המעבר החד שעורכת מגילת אנטיוכוס, אחרי שמתתיה נתן מוסר. נכון, יש מחיר ויש שמחת האומה. זה לא סותר, זה שני דברים שונים. יש הצער הפרטי והשמחה הכללית. ויפה נהגה האומה הישראלית שהיא מצמידה את יום הזיכרון ליום העצמאות. כמו כן מצאנו מקור לדבר הזה במפורש בשאלות ותשובות של מרן אחידה. מרן אחידה בספר חיים שאל. בספר חיים שאל בחלק ב' סימן יונה א', י' א', נשאל על ידי קהילה אחת שאירה בנס. היה נס באותה קהילה. אז מה עושים יהודים כשיש נס? עושים חג. ואז הם שאלו את האחידה על מספר דברים שהם רצו לחדש בחג הזה, אם זה בסדר או זה לא בסדר. אחד הדברים שהם שאלו אותו, האם זה בסדר לעשות תענית כל שנה לפני החג, זכר לצרה. ומה, זה שאתם רוצים לעשות תענית לפני החג, זכר לצרה, זה מצוין. משבח אותם על זה. האמת היא, זהו הטעם הקדום לתענית אסתר. שבתענית אסתר אנחנו מתענים זכר למלחמה שעשינו לפני הישועה. אז כך שזוהי דרכם של ישראל להצמיד את שני הדברים. לדעת שהשמחה איננה מתוך התעלמות מן האבל הפרטי, אלא שזה מורכב על גבי זה. וכן יש מקום גם לזה וגם לזה. אגב, יש לי לציין שבאותה שאלה שאלו את מרן אחידה, אותם החכמים שרצו לתקן את החג בעירם, שאלו את מרן החידה, האם אפשר לומר הלל בלילה? ככה שאלו אותו. אז הוא אמר להם שני דברים. נחלק את התשובה לשני דברים. הלל, שתיים, הלילה. אומר הלל, מה פתאום? אתם לא יכולים. למה אתם לא יכולים? כי הלל זה נאמר רק על נס שקרה לכל עם ישראל. אבל לא, לא לעיר קטנה. אתם, כל הכבוד לכם, אתם לא כלל ישראל. אבל אם זה קרה לכלל ישראל, ודאי, אומרים הלל. אבל זה לא נוגע לכם. מכאן אנחנו רואים שדעת מרן החידה, שאם הנס קורה לכלל ישראל, אומרים הלל. עכשיו, מה שאתם אומרים, הלל בלילה, גם אם תתעקשו לומר את ההלל, כי הוא מביא להם שבכל זאת יש דעה שגם על נס של יחיד אפשר לומר את ההלל, אף על פי שאין זו דעתו, אבל אם תתעקשו לומר את ההלל, אל תאמרו אותו בלילה. למה לא בלילה? היא אומר המרן החידה, כי לא מצאנו ולא שמענו שתקנו הלל בלילה. כל פעם שתקנו הלל זה ביום ולא בלילה. כך אומר החידה. החידה בעצמו, בתשובה אחרת, כותב שחייבים לומר הלל בליל פסח. בבית הכנסת. נו, אז הוא סתר את עצמו? לא, הוא בעצמו, הוא מקשה את הקושיה ומתרץ. הוא אומר, ואל תשיבני מהלל בליל פסח שחייבים לברך עליו ולומר אותו. אל תקשה. למה אל תקשה? הוא אומר, כי אין מה להשוות בין נס של קהל פרטי לגאולת כל האומה. מה אתה משווה בכלל? אז מה נלמד? שלפי מרן החידה, אם זאת גאולת האומה כולה כפסח, משהו שדומה לפסח, צריך לומר הלל בלילה. קל וחומר, אם מדובר על משהו שהוא גדול מפסח. רק רגע, מה?
אז אם ככה, למה אני
רוצה
שגם יום
אם זאת הייתה טעות, הוא לא היה עושה את זה. אלא זה גם זאת המחלוקת. זאת המחלוקת, אז הוא הכריע, מפתיק כבודו של הרב גורן, נעשה כמו שהרב גורן אמר. עכשיו פה אנחנו, אנחנו לומדים עכשיו את המקורות. אתה מביא אחר כך הלכה למעשה, אני יודע עכשיו במקורות. כן? המקורות, מה הם אומרים? אומר מרן החידה, הוא בהחלט מקור, שהלל בליל פסח אומרים אותו על הגאולה, כי זה דבר גדול. זאת אומרת, אל תשווה, הוא אומר, בנס של קהילה פרטית, או בנס קטן, לנס של גאולה. נס של גאולה, זה משהו אחר, לילה כיום יאיר. הוא אומר שכמו שידוע למי שלמד את קבלת הארי, יודע שזה זמן מיוחד שבו צריך לומר את ההלל וכו'.
סליחה, למה לא אומרים בחנוכה?
אז למה בחנוכה לא אומרים? כי חנוכה זה פחות מיציאת מצרים. לא, אבל זה פחות מיציאת מצרים. כי חנוכה זאת לא הייתה הגאולה האחרונה, כפי שכתב הרמב״ם בעצמו, בפירושו למסכת ראש השנה, שבחנוכה, שבימי בית שני, ידעו החכמים שהבית יחרב. ולכן זאת לא גאולה אחרונה. אז מה זה לעומת פסח? מה שאין כן, גאולה אחרונה, שהיא גדולה מיציאת מצרים, קל וחומר שצריך לומר, הלל בלילה.
זה שפורים קוראים את המגילה בלילה.
פורים זה לא הלל.
מגילה
במקום הלל. אגב, אומר המהרש"א, שזה שרבי יהושע בן לוי תיקן לומר את המגילה בלילה, זהו המקור להלל בליל פסח. מעניין. כך כותב רבנו המהרש"א. המהרש"א כותב את זה. החידה חולק על זה. למה החידה חולק על זה? כי הוא אומר, פורים זה לא נס ששווה את חג הפסח. אבל מה שאין כן, גאולה אחרונה, שבוודאי, שהיא גדולה מפסח, נכון? ובוודאי שמה שאנחנו חוגגים ביום העצמאות, הרבה יותר גדול מיציאת מצרים. גם מצד הסברה, וגם מצד מקורות חז"ל. שמצד הסברה, הרי ביציאת מצרים, נדמה לי שיצאנו מכמה ארצות? אחת. ספרתי ומצאתי, יצאנו מארץ אחת. ואחרי כמה זמן? אחרי 210 שנים. במלחמת העצמאות יצאנו מ-100 ארצות אחרי 2,000 שנה. נו, אז מה יותר גדול? ודאי, שמה שקרה ביום עצמו יותר גדול. אז אם על פסח, שזה נס קטן, אני אומר הלל בלילה, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, על גאולה האחרונה. אבל זה לא רק מצד הסברה. הקל וחומר הזה נאמר גם בגמרא במסכת ברכות דף י"ב. נאמר שם, אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים בימות המשיח, ולא, ועשה הוא מביא לך במקור כבר מהנביא, מירמיהו. ירמיהו אומר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם, אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ רוסיה, ומכל הארצות אשר הדחתים שם. אמרו לו, אז זאת אומרת שלפי בן זומא, הקיבוץ גלויות של ימינו הוא עד כדי כך גדול שיציאת מצרים לא נחשבת בפניו. חכמים חולקים עליו ואומרים לו, לא שתהה יציאת מצרים נעקרת ממקומה, אלא שתהה העצמאות המדינית עיקר ויציאת מצרים תפל לה. זאת אומרת שגם לפי חכמים שחולקים על בן זומא ואומרים שיזכירו יציאת מצרים, הם מסכימים שיום העצמאות גדול מחג הפסח. לא? אגב, הדברים מפורשים ברוח הקודש של האומה. אני רוצה, אגב, לציין, לפני שאני אגיד מה שאני רוצה לומר, שאסור לאכול חמץ בפסח. עכשיו אני אומר את המשפט הבא. יש יהודים רבים במדינת ישראל שיאכלו חמץ בפסח ולא יוותרו על המנגל ביום העצמאות. זאת אומרת, שיתקיימו דברי הנביא, שמבחינת ההרגשה הציבורית של האומה, יציאת אירופה גדולה מיציאת מצרים. כן? כפי שהנביא אמר, שיקרה, לא יאמרו עוד חי השם אשר אלה מרץ מצרים. כן, מה אתה אומר? כן. תגיד השאלה. על נשי יציאת מצרים, שזה יציאה מעבדות לחירות. נו, ומה השאלה? מה זה יציאת מצרים? יציאה מעבדות לחירות. מכן הדברים מפורשים. נו, בבקשה. ביציאת מצרים הייתה גם חירות נשמתית ולא רק פיזית. פעם ראשונה שאני שומע את זה. אני יודע, בתורה כתוב, בתורה שלי כתוב הפוך. כתוב אצלי למשל במחילתא, שהמלאך של מצרים אמר לפי בית דין של מעלה, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. בזוהר כתוב, הללו מגלי עריות ושופכי דמים והללו מגלי עריות ושופכי דמים. אתה חוגג כל שנה בליל הסדר יציאת 600 אלף עובדי עבודה זרה ממצרים. בסיוע יש חג השבועות. אז לכן אני מבין שאתה אומר הלל רק בשבועות ולא בליל פסח.
לא, זה חשוב מאוד שאתה נמצא,
נו, אותו דבר, יש גם תהליך עכשיו, מה זה מכון מאיר? מה, אתה חושב שיציאת אירופה זה בלי שיתקיים בסוף, וזרקתי עליכם מים טהורים ותרתם מכל הטובותיכם, ונתתי רוחי בקרבכם? ודאי שזה יהיה, אבל אתה רואה שהתורה אמרה לחגוג את היציאה בלי קשר לחג השבועות. זאת אומרת, לפי דבריך, שאנחנו צריכים לחגוג רק אם ישנה חירות רוחנית בסופו של דבר, חירות על הלוחות, אז עלינו לא לחגוג את חג הפסח, אלא את חג השבועות לבדו. כן, מה אתה אומר?
אמרתי שלא יותר חפוצה, זה גם
משהו פשוט. מה, לא
הבנתי. אמרתי שהגדולה של היום
היא יותר גדולה, כן? ככה אומרת, כי הרי, מה הגדלות של גאולתנו לדעת ירמיהו, הנביא? שהוא גם כן מקור בהלכה. ירמיהו אומר שמה שיהיה גדול בגאולה האחרונה, זה לא שיקבלו עול תורה ומצוות. אלא הוא אומר, זה שהשם העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדחתים שם. זה מה שעושה את זה ליותר גדול ביציאת מצרים, לדעת ירמיהו הנביא. בסדר? אגב, בדעת הרמב"ן, פסוק זה, נאמר גם על עליית ישראל בימי עזרא, ואז ידוע איזה צורה הייתה לעולים. נשואים לגויות, ומחללי שבתות, וכדומה. כן? אז כך שאנחנו במצב הרבה יותר טוב היום. תראה כמה, ברוך השם, משתמטים מהצבא יש לנו היום במדינת ישראל. כן. כלומר, אתה חולק על ירמיהו הנביא. כלומר, ירמיהו הנביא אומר שזה יותר גדול היום, ואתה אומר שיציאת מצרים הייתה יותר גדולה. בסדר. התימודה שאתה מקשר על ירמיהו הנביא. כן, הלאה.
כן. כל העולם שמע ונמוג ופחד
נו, בסדר, יש כבר שתי קושיות טובות, בסדר? קושיה הראשונה שאתה מקשה,
זה דבר מי, לגבי המסקל של סביום עצמאות, אתה אומר, ראייה שאתה משהו ביניהם, זה לא היה כאילו שזה יהיה יותר קרוב, זה היה היסטורי, אבל זה מוקח עוד מיני, אבל אם באמת הייתה 2003, אתה חוגית את המלגלת.
אז יש לך עוד קושיה על ירמיהו. כלומר, שלוש קושיות יש לך על ירמיהו. קושיה הראשונה, אתה אומר, הוא אומר שגאולת אירופה יותר גדולה, והלו ביציאת מצרים היו ניסים. ואיך הוא אומר שזה יותר גדול, והלו ביציאת מצרים כל העולם נמוג ופחד? ואיך הוא אומר שזה יותר גדול, והברור שהמאורעות הקרובים אל האדם יותר חשובים בעיניו מאשר מאורעות עתיקים. עד כאן שלושת קושיותיך על הנביא. אבל נתארץ לשלושת קושיותיך למען כבודו של ירמיהו הנביא. תשובה, זה שביציאת מצרים היו ניסים, זה דבר גרוע. שהרי הנביא ישעיהו אומר לנו בגאולה האחרונה, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם ומאסיפכם אלוהי ישראל. אז מה אומר ישעיהו? שגאולה שהיא לא בחיפזון, היא עדיפה על גאולה בחיפזון. ומה הייתה סיבת החיפזון ביציאת מצרים? כותב המהר"ל מפראג באור חדש, משום שהיו אז ניסים. זאת אומרת, גאולה ללא ניסים, עדיפה בוודאי. כי הרי מי ברא, מה זה נס? נס זה לשבור את הטבע. מי ברא את הטבע? לא שבור אותו. זאת אומרת שהמחיר של הגאולה ומקדם היה לבטל את ערכו של חלק ממעשה בראשית. זה סתירת לחי. לעומת הגאולה האחרונה, שבה הטבע שותף. ולכן זה הולך לאט, לכן זה הדרגתי, כך היא גאולתם של ישראל, הולכת כמעה כמעה, כמו שכתוב בירושלים ברכות פרק א'. זאת אומרת, שזאת מעלה. אז קשה, וזה, ואנחנו ודאי יותר גדולים מיציאת מצרים. שתיים, כל העולם כולו נמוג ופחד. נכון? כמו שכתוב, שבשעה שנקרא ים סוף, כל הימים שבעולם נקראו, נכון? גם בדורנו, בתשח, כל האימפריה הבריטית, כל הקולוניאליזם הבריטי התמוטט, וכל המדינות שהיו תחת שלטונם יצאו מעבדות לחירות. הרבה עקרות נפקדו עמה. נכון? שאלתך השלישית, לגבי מאורעות הקרובים, זה אתה צודק, אבל זה הגמרא בעצמה אומרת. שצרות אחרונות משקחות את הראשונות. אבל למה הן משקחות? כי הצרות האחרונות יותר גדולות והגאולה יותר גדולה. זה גמרא בדף י"ג עמוד א' במסכת ברכות. כך שנינו על שלושת קושיותיך על ירמיהו הנביא. כן.
איך אנחנו יודעים שזאת גאולה אחרונה? אולי תהיה נסיגה.
איך אנחנו יודעים שזאת גאולה אחרונה? כך פסקו חז"ל במסכת שביעית, פרק שישי, הלכה הראשונה, בירושלמי. אז איך אתה מעיז לחלוק על חז"ל? חז"ל אומרים ש... אגב, הם יומדים איזה מפסוק בדברים. כלומר, זה באורייתא מה שהם אומרים. הם אומרים ככה, וישיבך השם אלוהיך אל הארץ אשר אבותיך, ואתיבך והרבך מאבותיך. כלומר, מה זה ואתיבך והרבך מאבותיך? הגמרא לומדת מכאן שתהיינה שתי שיבות ציון. האחת שבה אבותיך ישובו, אבל זה לא יהיה טוב כל כך כמו השיבה האחרונה. למה? שאבותיך הייתה גלות אחרי גאולתם, ואתה אין לך גלות אחרי גאולתך. זאת אומרת, שלפי חז"ל, כשיש שיבת ציון פעם שנית, אנחנו יודעים שאין יותר גלות אחרי. כן? זה ירושלמי מפורש. וכן מובא בילקוט שמעוני ישעיהו סמך, וכן כתב במדרש תנחומא פרשת נח. בסדר? אבל הבאתי לך את הירושלמי כי זה תלמוד ארוך. בסדר? וזה בנוי על פסוק מדאורייתא. מה? מה אתה אומר?
רש"י
על
איכה גם.
רש"י מה? רש"י על איכה.
לא,
אתה מביא רש"י לגמרא, יהודה ועוד לקרא, לא צריך. בסדר, עכשיו, אם כן, הגאולה הזאת, ודאי כגאולה האחרונה, ראויה לא רק לאמירת הלל, כמו כל גאולה, אלא ראויה להלל בלילה, כמו חג הפסח. וכן דברים מפורשים, האמת היא שדעת החתם סופר בנושא הזה היא מעניינת מאוד, שמרן החתם סופר כתב שהסיבה שאומרים את ההלל בלילה בפסח, זה משום שהנס היה בלילה. והאמת היא שדברים האלה מפורשים בבראשית רבה. בבראשית רבה כתוב על הפסוק, לך יום אף לך לילה, בשעה שאתה עושה לנו ניסים ביום, אנו אומרים לפניך שירה ביום, בשעה שאתה עושה, שאתה עושה לנו ניסים בלילה, אנו אומרים לפניך שירה בלילה. כך נאמר במפורש ובראשית רבה. כך שיש מקור קדום לדברי החתם סופר. עכשיו מעניין, אז אם כן, ביום העצמאות, מה היה? הנס גם כן היה בלילה, לא? לא יודע שהיה בלילה. מה כתוב במגילת העצמאות? מה אמרו המכריזים? אנו מכריזים, הנה, אקרא לכם פה, יש את הנוסח של המגילה. אני קורא פה, אנו קובעים שאחל מרגע סיום המנדט הלילה. אור ליום שבת וב אייר תשע 15 במאי 1948 ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתקבע על ידי אספה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מהאחד באוקטובר 48 תפעל מועצת עם כמועצת מדינה זמנית ומוצד הביסוע שלה מנהלת העם יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית אשר תיקרא בשם ישראל. זאת אומרת, מה הייתה הכרזת העצמאות? הכרזת העצמאות בעצם הייתה תהליך כפול. היה הנס של זין, אומר בדיבור המתחיל ניסה זוטה, שרוח דעת וגבורה להילחם זה נס. אז ודאי שנס היה באותו יום, שהייתה אז בעצם ההחלטה להילחם. זאת אומרת שאז נולדה, הופיעה במציאות של העולם הזה, נשמה כללית חדשה. כמו שנאמר, יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד, כי עשה. זאת אומרת שיש לידה חדשה. אבל התוכן של ההכרזה היה שהמדינה תקום בלילה, בחצות. כמו ביציאת מצרים. זאת אומרת, שהנס של היציאה מעבדות לחירות הוא בלילה. בדברי החתם סופר, במקרה כזה, אומרים הלל בלילה. כן, מה שושר? רוב עם ישראל נשאר בגלות. נו, אז מה? גם בחנוכה היה כך. גם בחנוכה אמרו הלל, למרות שרוב עם ישראל היה בגלות. מה? גם יציאת מצרים והחמושים עלו. מה זה מתו? אתה יודע מה זה מתו? מה פירוש מתו בימי האפלה? שאלה נעלמו מההיסטוריה שלנו. זה הכוונה. מה זה ימי האפלה? צריך להבין מה את השפה של חזל במדרשים. אין הכוונה שמתו פיזית. כוונה, הם לא שותפים להיסטוריה המודעת שלנו. איך תדע? זה נסתרות דרכי הבורים. מה קרה לאותן נשמות שעבדו בין העמים? לא יודעים. זה דבר. כך שאין פה בכלל טענה. אגב, זה כבר אלפי שנים שלא היה כל כך הרבה מיליונים של יהודים בארץ ישראל. דברים פשוטים וברורים.
האם יש גאולה שלא מתקיימת בלילה? יש סברה לומר תהליך דווקא
בלילה? אם גאולה הייתה ביום ולא בלילה? אז אמרתי, לפי האחידה יש מקום בכל מקרה לומר לבעלה. לפי אחת המסובר, יש איזה שעת הנס. אז אני ציימתי שבהקמת המדינה הנס היה בלילה. עובדה. מה אני יכול לעשות? עכשיו, האמת היא שיש להבין את ה... אני רוצה פה לחזור לנקודה של גאולה שבאה על ידי צרות. גאולה שבאה על ידי צרות, מה המשמעות שלה? יש מי שיאמר, מכיוון שהגאולה באה על ידי צרות, אז לא נאמר הלל. אז לפי זה מי שיטען באמת והחמושים עלו בני ישראל שאחרים מתו בימי האפלה, מתו כפשוטו, אז באמת לא יוכל לומר הלל בפסח. וכל עם ישראל מסכים שמותר להגיד הלל בפסח. אבל זה נוגע לשאלה עמוקה מאוד. האם אנחנו עושים חשבון, ובמיוחד אני רוצה פה להוסיף טענה נוספת שהושמעה, יצאה בטעות מפי כמה רבנים, שמכיוון שגויים נהרגו במלחמות האלה, אי אפשר לומר הלל, שהרי נאמר במסכת מגילה, בדף י' עמוד ב', שביקשו מלאכי השרת לומר שירה, בזמן קריאת ים סוף, ואמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? לכן נאמר, ולא קרב זה איזה כל הלילה. אז מכאן, שאם מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא הולכים לאיבוד, בין מישראל, בין מן העמים, אם כן, אי אפשר לומר את ההלל, נכון? זו הוכחה טובה, נכון? מכאן אני מציע לבטל את אמירת שירת הים כל יום, זה יקצר את התפילה. אם ככה, אז אסור לומר שירת הים. נכון? ולא מצאנו שהגמרא באה בטענות על עם ישראל הזה שאמרו את השירה. בפסח לא אומרים הלל, איפה ראית את זה? ביום ראשון של פסח אתה אומר הלל? אני שואל לך, ביום ראשון של פסח אתה אומר הלל? ביום ראשון של פסח אתה כן אומר הלל. על מה אתה אומר הלל ביום ראשון של פסח? על זה שנהרגו הבכורות. על הריגת הבכורות אתה אומר. הרי יש לך יותר חמור ממכת בכורות? ועל זה, וזה לא מפריע לך לומר הלל באותו לילה. נכון? אז אני לא מבין. אז כנראה אני צריך להבין את זה אחרת.
הייתה?
נו, אז מה? אבל מתו המצרים, מה? איזה מיטה?
בסדר, אבל בים סוף.
הרי, אז אני מקשה עליך, אז למה הריגת בכורות זה לא חמור, זה לא מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, הבכורות, ואילו כל הצבא המצרי, אתה אומר שזה כן מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל? אלה בכורות, אלה לא בכורות, הבכורות מתו, אלה חיילים. אז על הבכור, אז מי שעל בכורות הקדוש ברוך הוא לא מצטער, ועד... בשביל של פסח לא אומרים הלל, כן? אבל זה מעניין, אתה אומר שזאת הסיבה. לא יודע, אצלי בגמרא בערכין כתוב אחרת. בגמרא בערכין, אצלי לפחות, כתוב שהסיבה שלא אומרים הלל בשבעת הימים האחרונים, שישת הימים האחרונים של פסח, זה בגלל שזה אותו קורבן מוסף בכל יום. כן, זה כתוב בגמרא בערכין. שכיוון שקורבן מוסף בשבועות משתנה מיום ליום, מה שאין כן קורבן מוסף של פסח, איננו משתנה, ולכן אי אפשר לומר את ההלל כל יום. ככה כתוב בגמרא בערכים. ככה כתוב אצלי. הדעה שאתה מביא זה מובא בפסיקתא דרב כהנא, מובא בשיבולי הלקט בשם מדרש ארנינו. בסדר? אני שואל, אם כן, מה אתה עושה כשיש מחלוקת בין הגמרא לבין המדרש? כפי מי אתה פוסק? אבל נגיד שכדבריך במדרש, כי צריך גם את המדרש להבין. בסדר? מה המדרש אומר? אנשים פשוט לא יודעים לקרוא מדרשים. במדרש כתוב ככה, מפני מה אין אומרים הלל בפסח, אלא יום ראשון ולילו בלבד, מפני שמתו המצרים. זאת אומרת, שבגלל הריגת המצרים, אתה מתחשב בצערו של הקדוש ברוך הוא, ולא אומר הלל יותר מיום אחד. מכאן שאני פותר אותך מלומר הלל בשביעי של העצמאות. תגיד, רק יום אחד. רק יום אחד תאמר הלל, ולא שבעת ימים, כי הקדוש ברוך הוא מצטער. אבל אם לא תאמר הלל ביום הראשון של פסח, אז אתה כפוי טובה. זה מה שהגמרא אומרת. שישראל מגונים שלא הודו לקדוש ברוך הוא עד שלא ביתרו, ואמר ברוך השם אשר הציל אתכם. זאת אומרת שאמירת שירת הים היא זכות לעם ישראל. אז מה ההבדל? אנחנו לא מלאכי השרת. מלאכי השרת, כיוון שהם לא נגאלו, שלא יגידו עליהם. זה לא עניינם. שלא יתערבו. אבל ישראל שנגאלו, אם הם לא יודו על גאולתם, בזה הם פושעים. מובן? אז בזה תורת המדרש שהבאת. אוקיי. עכשיו, כן, בבקשה. שם
ישראל כאומה מתקן חג.
כן.
רק
שהרבנו
מתקן
את זה לשבעה
ימים,
כמו נגד סוכות כמו פסח? לא זמן.
לא, כי לא מצאנו.
מה, חג של שבעת ימים מצאנו? מצאנו חג של שבעת ימים.
שישראל?
כן, כן, למשל בחשמונאים ד' היה איזה מין פורים של שבעה ימים שעשו באלכסנדריה. וכן חג החנוכה שהוא שמונת ימים. כן. אז מצאנו דברים כאלה. וגם מצאנו שמונת ימי... לא, מצאנו גם במגילת תענית, חג של שמונת ימים שעשו בתחילת ניסן, שניצחו את הצדוקים. מה הבעיה שלי?
כל פעם שמתקנים,
מתקנים כאלה כמובן שמונה. לא, לא דווקא. צריך ללמוד כל פעם מה עושים, כן? ברור. עכשיו, זאת עבודה מיוחדת להבין שראוי לשבח לקדוש ברוך הוא. יש רמז קדמון אצל המקובלים. ידוע שחכמי הקבלה רמזו, גם הוא בא בספר תיקוני זוהר, שלכל חודש וחודש מחודשי השנה, יש פסוק שרומז למהותו של אותו חודש, שבו יש גם ראשי תיבות של שם הוויה. כן, זה מובא בסידורים, בשם הבני יששכר, האמת היא שהמקור לזה הוא קדום מאוד, זה כבר בתיקוני זוהר. למשל, הפסוק של חודש ניסן זה ישמחו השמיים ותגל הארץ, ראשי תיבות, יתגל הארץ. כמו כן, חודש יער, אומר הזוהר, מה הפסוק של חודש יער? יתהלל, המתהלל, השכל וידוע. מה זה? לא יודע. מה, הזוהר ידע שאומרים פעמיים הלל ויער? כן? יתהלל, המתהלל, השכל וידוע. ובו הדברים הם עמוקים מאוד. מה זה חודש יער? חודש יער זה חודש מעבר, נכון? חודש ניסן הוא מאוד מעניין, יש בו חג הפסח. וחודש סיוון מאוד מעניין, יש בו חג השבועות. ויש חודש כזה של המתנה. מה עושים? מחכים. גמרנו את פסח, עוד לא הגיע שבוע, אז מחכים. ויש לנו כלל בלוחות, בלוח השנה, חודש מעניין הוא בין 30 יום. חודש לא מעניין, 29 יום. מה הסברה? הסברה היא שזה זמן של מעבר, אז מנסים להעביר את זה כמה שיותר מהר, כדי להגיע לעיקר. אז כמה כבר אפשר לקצר? ביום אחד. הגמרא במסכת שבת אומרת, שיש מחלוקת בין רבי יוסף וחכמים, מתי ניתנה תורה, האם בשישי בסיוון או בשביעי בסיוון. אבל כולם מסכימים שבשבת ניתנה תורה. איך זה יכול להיות? הרי כולם מסכימים שביום חמישי בשבוע יצאו במצרים. כולם מסכימים שבשבת ניתנה תורה. אז יש אחד שלא מסתדר. אז אומרת הגמרא, לפי הדעה השנייה, יער דעה היא שתה עברוה. כלומר, עיברו את יער באותה שנה. זאת אומרת, ביציאת מצרים, יער היה משהו מיוחד, היה בין 30 יום. זאת אומרת, מה אומרת הגמרא? יש אפשרות, אם רוצים, להפוך את חודש יער לחודש בעל ערך עצמי. כי הרי מי שאומר שעיברו את יער, זה בגלל שמשה הוסיף יום מדעתו. זאת אומרת, כשישנה הופעה של חידוש מכוח האומה הישראלית, אז מוסיפים עוד יום. זאת אומרת, שיער עשוי להיות חודש השווה בערכו לחודש ניסן. ולכן זה מה שאומר כאן הנביא. כי אם בזאת יתהלל, המתהלל, השכל וידוע. אתה צריך לך עיניים להשכיל ולדעת שיש פה משהו מיוחד. שדרך חודש יער אתה יכול לדעת את השם. ובאמת, מהו הכלי העיקרי לדעת השם? מהו הכלי העיקרי, המנוף העיקרי של האדם לדעת את השם? מדינת ישראל. ככה כותב הרב קוק. מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. ואתה צודק, השמחה זה, מי אמר שמחה? אתה צודק. כותב הרמב״ם במורה נבוכים, מפני מה אין נבואה בזמן הגלות, כי אין שמחה. כי אי אפשר לשמוח כאשר אדם נתון לשלטונו של טיפש. אם כן, בזמן הגלות, שהטיפשים שולטים עלינו, אז אי אפשר לשמוח. אשרינו שזכינו ויצאנו מזה. כן? ואז אחד אחד המונעים העיקריים לגאולה הוסר מאיתנו. זאת אומרת, זאת אומרת, השמחה היא תלויה בעובדה שיש לנו עצמאות ושלטון. כשיש לנו, אנחנו שמחים. זה אם כן הכלי העיקרי לדעת אלוהים. לכן אומר כאן הנביא, בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע. אתה צריך לדעת להתבונן בחודש יער, לראות את יד השם שלו. כאן באמת זה מקום לעבודה מיוחדת. בחודש יער נמצא המועד היחיד בתורה שבא ביוזמתם של בני ישראל. אם תסתכלו, בחודש ניסן יש לנו חג הפסח. כי יצאנו ממצרים. ומי הוציא אותנו ממצרים? הקדוש ברוך הוא. בחודש יער, איזה חג יש? פסח שני. פסח שני לא מוזכר בפרשת המועדים. פרשת אמור לא מוזכר. בפרשת פנחס, במוספים, לא מוזכר. פרשת בעלותך, שם מוזכר שהייתה קבוצה של יהודים שהיו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. אז זה מאוד כאב להם, ניגשו למשה, אמרו, משה, אולי תעשה משהו. אמר, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. אמר, הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, פסח שני. זאת אומרת, אם מלא שהם היו באים ושואלים, אז לא היה לנו פסח שני. זאת אומרת, זה חג פסח הבא מיוזמתה של האומה. זאת אומרת, שמהותו של חודש יער זה פסח הנעשה מכוח עם ישראל. וזה כמובן בא לרפא אותנו מהשבר של הגאולה. כי גאולה שבאה בכפייה מלמעלה, יש בזה הרגשה של כפייה, של חוסר נוחות. גאלו אותי, בסדר, אני מרוצה, שמח שגאלו אותי, אבל זה היה בלי לשאול אותי. זה נעשה בעל כורחי. אז יש פצע בנפש. וצריך לרפא את הפצע הזה ולתת הזדמנות לבני ישראל להיגאל. לכן נאמר, אני השם רופאיך, אני השם רופאיך, ראשי תיבות, יער. כן? וזה בא לרפא את השבר הזה. לכן באמת ניתנה הזדמנות בחודש יער לצאת מעבדות לחירות מכוח האומה. לכן, כתב הרמב"ן בפירושו לתורה, בפרשת אמור, שהימים שבין פסח לשבועות הם ימי שמחה. למה? זה הימים שבהם ישנה הזדמנות לצאת מעבדות לחירות. אז זה כמו אדם שהולך ומחלים, אדם שמבריא. אז יש אדם שהיה חולה. אדם חולה, מה אפשר לעשות? הוא מוגן, מוגן. כן, החולים הם במיטה, באים הרופאים, באים האחיות, תבלי בו. גם המערכות הפנימיות של הגוף שומרות על הגוף, שלא יתקלקל. אדם בריא, חודש, חג השבועות, אחרי שאדם כבר קיבל את התורה, אדם בריא, הוא לא צריך שמירה, הוא בריא. אבל יש שלב ביניים, שלב ההחלמה. שלב ההחלמה זה שלב שביר, אך שמח. זאת אומרת, אדם שמח לראות שהוא הולך ומתאהר. בדיוק כמו שהולכים ומתארים מתומעת מצרים במשך כל ספירת העומר, כי אישה מתאהרת לבעלה, כפי כל המדרשים הידוע. אז זה גם תקופה שבירה. אפשר גם ליפול. אבל ביסודה זו תקופה של שמחה. כי מין חול המועד אחד ארוך. מה אם נלחות חול המועד? בחול המועד לא מסתפרים. גם לא מתחתנים. ולכן עם ישראל שמרגיש את הקדושה של הימים האלה, לא מסתפר ולא מתחתן. נכון? כי זה שמחה.
אני לא מתכוון רבן שאומר שיוצאים
בימים האלה מהחוצה. כמו הוא מתכוון. מי? מובן. כי יוצאים מהחירות הפוליטית אל חירות רוחנית. זה הכוון.
מתכוון לזה,
כן, כן, ודאי. עכשיו, זאת אומרת, ולכן, תלמידי רבי עקיבא ניסו להשיב את העצמאות המדינית לעם ישראל דווקא בימים האלה. אם הם היו מצליחים, זאת הייתה שמחה שנמעלה ממנה. לא הצליחו, אז הצלחנו במקומם. ולכן באמת, כיוון שלא הצליחו תלמידי רבי עקיבא, הפכה התקופה הזאת, מלאת הפוטנציאל של גאולה, הפכה להיות תקופה עצובה. ולכן היום לא מסתפרים ולא מתחתנים בגלל האבלות על תלמידי רבי עקיבא. כן, זה החידוש. לפני כן זה היה בגלל השמחה שלא הסתפרו ולא התחתנו, עכשיו לא מסתפרים ולא מתחתנים בגלל האבל על תלמידי רבי עקיבא. אבל היום הצלחנו איפה שתלמידי רבי עקיבא נכשלו. אז כל האבל בטל. לכן מן הראוי היה לכאורה לבטל את כל הלכות האבלות של ספירת העומר. אבל הרבנים עוד לא החליטו את זה. כיוון שלא החליטו הרבנים, אז עדיין צריך להמשיך. אבל ודאי שליום העצמאות, שמה זה יהיה חוכה ויגלולה, זאת תהיה סתירה בפרצוף, להמשיך את האבלות על כישלונם של תלמידי רבי עקיבא, איפה שאנחנו חוגגים את הצלחתנו במקום כישלונם. אז ודאי שלקראת יום העצמאות, ביום מחר אחרי הצהריים, כל הנוהגים להתגלח יתגלחו. כן? היו לפעמים תלמידים צדיקים, הגיעו לישיבת מרכז הרב בליל יום העצמאות לא מגולחים. צדיקים. אמר הרב צבי יהודה קוק, הכרת פניהם ענתה בם. איך שהם נראים זה מעיד נגדם. או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין. אם אתה מאמין, אז זה רציני. יש לזה השלכה הלכתית. אז אתה מתגלח. שמעתי תירוץ צדיקי. אני נוהג לפי הקבלה. מה יש? לפי הקבלה לא מתגלחים כל ספירת העומר. כן? אין הנחות, לא ל"ג בעומר אפילו, לא כלום. עד ערב שבועות, המקובלים אומרים, מערב פסח עד ערב שבועות, אתה לא מתגלח. אז יש צדיקים.
מה?
הארי לא נהג ככה, ואני אוכל לך שהוא לא נהג ככה. אז יש צדיקים אומרים, אני נוהג לפי הקבלה. מצאת תקופה בשנה לנהוג לפי הקבלה. יש לי פה קושיה על הנוהגים לפי הקבלה. לפי הקבלה אסור לגעת בזקן כל השנה. מה שהמקובלים אמרו, זה אסור לך לגעת בזקן. זה בזוהר כתוב שכל השנה כולה, מאלף בתשרי עד כפתת באלול, אסור לך בכלל להתגלח. אז מה זה מה שאמרו המקובלים שלא להתגלח כל ספירת העומר? מדובר על גילוח הראש. לא על גילוח הזקן. לא עלה על דעתו של שום מקובל לגלח את הזקן. אלא, מהכוונה, לגילוח הראש. אבל אם כבר אתה נוהג כל השנה להתגלח, סימן שאתה לא מן המקובלים, אז מה אתה בכלל עושה חוכה ויתלו אליו בספירת העומר? כן. אנחנו הולכים תמיד לפי הרבנים, ואין לנו אלא דבריו של מרן, פאר הדור, הראשון לציון, הרב יצחק ניסים זצ"ל, שאמר להתגלח לכבוד יום העצמאות. מה? אבל הוא לא אמר. בסדר, אני הייתי אומר לבטל, אבל לא אמרו. אז אין לנו אלא דברי הרבנים, אז אנחנו הולכים לפי הרבנים. לפי הרב צבי פסח פרנק שאמר להתגלח, ולפי הרב וונטרמן שאמר להתגלח, והרב הרצוג, והרב גורן, והרב ציודה. כן, נכון, אנחנו הולכים לפי הרבנים. הם אמרו להתגלח לקודם עצמם. כן, בבקשה.
איך מגיבים גדולי התורה בעולם החרדי על כל הפסוקים שיש
עכשיו? זה קושיה נפלאה. יש לי הצעה בשבילך, תשאל אותם. זאת בכלל לא טענה. כן, הייתי רוצה לראות שבישיבה חרדית ישאלו איך מגיבים גדולי התורה הציוניים על מה שאתה אומר, על המקורות שאתה מביא. שמעת אי פעם את השאלה הזאת? אני לא שמעת. מה זה התסביך נחיתות הזה? או שאנחנו בודקים את המקורות ורואים מה הם אומרים, ואם הם אומרים אמת, אז אנחנו הולכים לפי זה, או שלא. בואו. אני אקרא לך משהו מעניין שכתב אחד מגדולי ישראל, הרב יוסף מסס, זיכרונו לברכה, היה רב ראשי של חיפה, היה רב בצפון אפריקה, והרב קוק מאוד כיבד אותו ואפילו ביקש ממנו לבוא ללמד בישיבתו בארץ. זה לא יצא, אבל היה ממש מגדולי ישראל. רבי יוסף מסס, כשהיה רב ראשי של חיפה, נשאל שאלה כדלהלן. לא חשבתי להביא את זה, אבל אתה הכרחת אותי להביא את זה. כותב תח. באוצר המכתבים של הרבי יוסף מסס. עוד שאלת על יום העצמאות, שיש אומרים בו תחנון וסליחות וכולי וכולי. תשובה. וזה מדובר, אני מקדים לתשובה, שהתלמיד חכם הזה, התלמיד חכם עדין נפש שאין כמו. היה בקי בכל התורה כולה, ישר והפוך, ובעדינות נפש. ותראה את התשובה שלו. תשובה. אין לך לסכסך דעתך בעניינים אלו. אתה ספרדי, חרד, עשה מה שאנחנו עושים. עושים אותו יום טוב, בהלל גמור, והודעה למלך הכבוד ברוך הוא. ואוכלים ושותים ושמחים, ואין לנו עסק עם אחרים. ראית מה שגדול ישראל כותב? אגב, אני רוצה לציין כי קוריוז, מעניין. בשנת תפשינטט, תפשינטט, למי שלא יודע מתמטיקה, זה שנה אחרי תפשינטט. היו שני תלמידי חכמים ששלחו מברקים לרבנים הראשיים בישראל בארץ. אותם תלמידי חכמים, אחד היה מגדולי ישראל באלג'יריה, הרב סידי פרץ' חלילי, והשני היה הרב דוד קטריבס מטורקיה. שלחו מברק בהול בשנת תשמ"ט לרב הרצוג ולרב עוזיאל. האם לצום בתשעה באב? בסדר. מה הייתה הסברה? הרי מה, הם לא יודעים את הסוגיה? ודאי שהם יודעים את הסוגיה. כי באמת יש בה ראשונים מחלוקת. מתי צמים בתשעה באב? האם מפסיקים לעצום רק כשבית המקדש נבנה, או כשיש שלום. ואחת הדעות בראשונים, מה זה שלום, דת הרמב"ן, שזה כשאין שלטון הגויים עליהם. שאלו שני צדיקים אלה, את הרבנים הראשיים בישראל, קודם כל ידעו למי לשלוח את המברק, שולחים לרבנות הראשית. האם עצום את שווה עבודה? הם ענו להם, שהם אחרים כדעת הראשונים שאומרים שזה תלוי במקדש, ולכן ימשיכו לצאת. בסדר? למה אני אומר, למה אני מביא לך שלושה רבנים ספרדיים, לכיתתיות, להסביר מה זה רבנים ספרדיים לפני 30-40 שנה. כן? ששם לא עלה על דעתו של שום רב ספרדי להיות נגד הציונות. פשוט לא עלה על הדעת. אני מקווה שגם היום.
אגב, היה מקום
להפוך את... מה? היה מקום להפוך
את תשעה באב. כן, כן, באו. מהלילה,
מהבוקר? לא, לא, תעזור. זה נושא בפני עצמו. עכשיו, רק רציתי להזכיר כנקודה אחרונה, כי אנחנו כמעט ולא עסקנו כאן בצדדים ההלכתיים. אבל מי תיקן את החיוב לומר הלל ביום העצמאות? מה
פתאום?
משה רבנו תיקן את זה. אני לא צוחק. זה גמרא מפורשת במסכת פסחים דף קי"ז. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שיר שבתורה, מה זה שיר שבתורה? הכוונה שירת הים. משה וישראל אמרו הוא, בשעה שעלו מים סוף, שעלו מן הים. זאת אומרת שמשה וישראל, אז אמרו שירת הים. והלל זה מי אמרו, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, כשנגלים ממנה אומרים אותו על גאולתם. רש"י אומר, אומרים אותו על גאולתם, כגון חנוכה. אגב, מכאן שלדעת רש"י, אמירת הלל בחנוכה איננה על נס פך השמן, אלא על הגאולה. שלא כמי שכתב בטעות, שזה לדעת רש"י על נס פך השמן. לא נכון, רש"י לא כתב דברים כאלה. אבל על כל פנים, הגמרא אם כן אומרת שהנביאים הראשונים הם שתקנו את זה, יוצא לפי זה שבית דין של חשמונאי כשתקנו אמירת הלל בחנוכה לא עשו אלא הם רק ביצעו את ההלכה שנקבעה לפניהם על ידי הנביאים הראשונים. מי הם הנביאים הראשונים? צריך לבדוק איפה בתנ"ך מוזכרת התקנה הזאת. אז בשמות רבה כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השיר הזאת לשם ויאמרו לאמור. מה זה ויאמרו לאמור? הם אמרו לאחרים לומר. כתוב בשמות רבה כך, אמרו נאמר לבננו שיאמרו לבניהם, לומר כשירה הזאת כשיעשה להם ניסים. זאת אומרת שאז היו הנביאים שתקנו לומר. זאת אומרת, מי הם הנביאים? כן, משה, אהרון ומרים, הם אלה שתקנו שצריך לומר הלל כל פעם שנגאלנו, כל פעם שאנחנו נגאלים. אז אשרנו שזכינו בדורנו זה לאמירת הלל ושיר חדש בלילה וביום. חג שמח.